שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 294, עושים את המוות, על המתות חסד. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות פארק עתידים תל אביב, המזמינה אתכם להאזין לפרק מיוחד בפודקאסט עושים עסקים. רוצים לדעת איך מתחם נדלן יכול לתת יותר מסתם ארבע קירות לעסקים, ואיך יוצרים מודל של אקוסיסטם, נטוורקינג וחיי קהילה בסביבות עסקיות מוצלחות? אתם מוזמנים להאזין לפרק מיוחד על פארק עתידים תל אביב, בו מתארחים סגי ניב, מנכ"ל הפארק, וגבי קמינסקי, מנהל סיטיזון, מעבדת החדשנות לערים חכמות הפועלת בפארק. חפשו את עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם ובאתר הבית שלנו, ranlevi.com.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
‫2019 הייתה שנה עמוסה מאוד ‫כאן בפודקאסט ישראל, ‫עם המון פודקאסטים חדשים ‫שעלו להעביר במסגרת רשת עושים היסטוריה, ‫כמו התשובה, יחסנו לאן, ‫אוכל ישראל ועוד, ‫ועוד לא מעט פודקאסטים ממותגים ‫שהפקנו עבור חברות וארגונים, ‫כמו לעומק הרפואה של סנופי, ‫בין הביקורת של משרד מבקר המדינה, ‫וסיפורים מהניידת של משטרת ישראל ‫שהצגתי בפניכם לפני כשבועיים. הסנונית האחרונה לשנה הזו, ואני בטוח שיהיו עוד המון בשנה הבאה, היא תוכנית חדשה ומרתקת שאנחנו מפיקים עבור עלי שלכת. עלי שלכת היא חברה מאוד יוצאת דופן, ולו מתוקף העובדה שהיא מחוללת שינוי דרמטי באחד התחומים שאולי הכי קשה לחולל בהם שינוי, דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת היא בית לוויות מודרני שעוסק בקבורה אזרחית, מטקסי לוויה והזכרה, דרך מפעלי הנצחה ועד שריפת גופות. את עושים את המוות מגיש אלון נתיב, מנכ"ל עלי שלכת ופעיל בולט בעולם הקבורה האזרחית מזה שנים רבות. הפרק שתשמעו מיד לקוח מתוך עושים את המוות ועוסק בנושא רגיש ומרתק, המתות חסד. הפרקים הבאים של הפודקאסט יעשו במגוון של תחומים הקשורים למוות, קבורה והנצחה מכל היבטיו. למשל, צוואות, הן צוואות משפטיות והן צוואות ביולוגיות, כמו הקפאת זרע לאחר המוות, גם פסיכולוגיה של אבלות על קבורה ואקולוגיה ועוד כהנה וכהנה נושאים מרתקים. אם אהבתם את הפרק שתשמעו מיד, אתם מוזמנים להאזין לשאר הפרקים, אותם תמצאו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות, באנדרואיד ובאייפון. חפשו עושים את המוות. וגם כמובן באתר הבית שלנו, ranlevi.com, חפשו את הלוגו האדום של עושים את המוות. ועוד דבר אחד לפני שנפרדים, למאזיני עושים תנ"ך וחובבי ההיסטוריה של ארץ ישראל בכלל. במרץ הקרוב, עוד ארבעה חודשים בערך מעליית הפרק הזה לאוויר, התקיים מפגש המאזינים השני של עושים תנ"ך. בפעם הקודמת לקחנו אתכם לסיור בעיר דוד בירושלים, והפעם ניקח אתכם לסיור מיוחד במינו בתל מגידו שבעמק ישראל. תל מגידו היא אחד האתרים הארכיאולוגיים החשובים ביותר בישראל, ומוגדרת כאתר מורשת עולמית של אונסקו. פרופסור ישראל פינקלשטיין, שחופר בתל מגידו כבר מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת, יארח אותנו באתר, ואת הסיורים ידריכו מיטב החוקרים והארכיאולוגים שחופרים בתל מגידו ביום-יום. זו באמת הזדמנות לסיור מסוג שלא נתקלים בו בדרך כלל, ואני עצמי לא מתכוון לפספס אותו בשום מצב. אתם מוזמנים לרכוש כרטיסים לסיור באתר שלנו, ranlevi.com, ויש כרטיסים במחירים מוזלים גם לזוגות ואפילו למשפחות. מספר המקומות בסיור מוגבל, וכבר עכשיו בערך כחמישית מהכרטיסים כבר נמכרו, אז אל תחכו לרגע האחרון. זהו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם פרק חדש של עושים היסטוריה. האזנה נעימה.
שלום לכולם, שמי אלון נתיב, מייסד עלי שלכת, בית הלוויות הראשון בישראל. בית לוויות במתכונת מקצועית כפי שקיים בעולם המערבי, ולא כמו אסוציאציה הרווחת של הסככה בפאתי בית העלמין. בית לוויות החבר בארגונים מקצועיים בינלאומיים, עוסק בתחום דרכו האחרונה של אדם. אתם מאזינים לעושים את המוות, הפודקאסט שנוגע בנושאים שנוגעים בכולנו, ואנחנו מנסים להדחיק. איתי בפרק הזה מאיר רוזנברג. שלום לך מאיר.
שלום אלון.
לפני שנתחיל לשוחח, אני רוצה לספר שני סיפורים קצרים שיכינו אותנו אולי לרקע של הנושא של השיחה שלנו. סיפורים שגרמו לי להרהר לא מעט על הנושא ועל היבטיו השונים. הסיפור הראשון הוא על אבא של חבר, שאיש מאוד מאוד קשוח, מהמקימים של המדינה, ששירת במחתרות, ממקימי חיל הים, היה קצין בצי הסוחר בחייו המקצועיים אחר כך, כשעוד היה צי סוחר במדינת ישראל. אדם שפי וליבו מאוד ישרים, מאוד שווים, מאוד קשוחים, והוא תמיד אמר שהוא יגיע לישורת האחרונה, הוא מתכוון לקחת את האקדח שיש לו ולעשות סוף. הוא חלה במחלה הרווחת ביותר, זקנה, והדעיכה הייתה מאוד איטית. הוא התחיל לסבול משיגרון ומאיבוד ראייה, וביום שהוא הבין שזה...
זה הזמן.
בעצם כמעט עיוור, או זה הזמן, הוא פשוט לא יכול היה לא לראות איפה האקדח, וגם לא לכופף את האצבע ולא לעשות שום פעולה. הוא התחיל לדבר שאולי יקחו אותו לחוף הים ושהוא ייכנס לעומק, אבל אף אחד מהילדים לא יכול לשתף פעולה עם דבר כזה, ואי אפשר היה. הוא בילה סדר גודל של 3 שנים במחלקה סיעודית, במצב מאוד מאוד לא נעים, עם כל הקושי שנלווה לזה.
עצוב.
עצוב וקשה. קשה גם לכולם.
קשה לכולם.
גם לו וגם לילדים שמלווים אותו. תהליך מאוד לא קל.
אני חושב שנגעת פה בנקודה מאוד משמעותית, הנקודה הטריקית הזאת של מתי הזמן הנכון. הרי רגע לפני זה היה לכאורה מוקדם מדי, ורגע אחרי זה כבר מאוחר מדי, והרגע הנכון הוא כנראה איננו. כנראה שאין רגע כזה.
הוא לא ניתן להגדרה ולזיהוי. זאת הבעיה.
אתה יודע, סיפור קטן, אני אוהב להזכיר את זה, שכשהבנות שלי היו קטנות והייתי בא לקחת אותן מחברה, אחרי שהם בילו אצלה אחרי צהריים, הם היו אומרים לי, אבל עוד לא, אנחנו רוצות עוד רגע, עוד לא גמרנו לשחק. והייתי אומר להם, רגע, אבל אם נשאר, מתי הזמן הנכון ללכת? אחרי שרבתם? הרי זה טוב לעזוב בטוב, טוב לעזוב כשעדיין כיף לכם, ומחר יהיה עוד פעם כיף.
האנלוגיה יפה, ואז אני אספר רגע את הסיפור השני, על אדם שהגיע אלינו ופנה אלינו, ואמר שהוא מבוגר, והוא מתכוון לשים סוף לחייו. ושוחחנו איתו, וכמובן שהוא לא התכוון באותו רגע, הוא הודיע מראש שהוא הולך לעשות את זה בעוד שנה מהיום. וזה נשמע מאוד מוזר, ואתה חייב לדבר עם אדם שאומר לך אמירה כזו קשה, ואתה מנסה להבין אם קרה משהו רע, אם הוא כאילו לו מחלה סופנית, ושום דבר. האיש בריא, אמנם הוא לא ילד, הוא כבר בן 73, אבל בריא לחלוטין, חסון, פעיל, עם פרק ב' בחיים מבחינת בת זוג, אבל ילדים, הכל בקשר, שום דבר, מצב כלכלי סביר לחלוטין, יותר מסביר אפילו, היה לו מספיק אמצעים. וזה נשמע נורא מוזר, והוא הסביר את זה שהוא יודע שהוא לא ידע להגיד מתי הרגע הנכון, ולכן הוא בוחר לעשות את זה, הוא בחר לעשות דרך מאוד ארוכה, הוא מימש חלק גדול מהרכוש שלו, ויצא למסע של שנה מסביב לעולם, שנה באמת, פיזית, 12 חודשים, הבן אדם מסתובב מסביב לעולם, חווה את כל החוויות שהוא לא הספיק או שרצה לעשות שוב, חזר אחרי שנה לארץ ונטל את חייו בצורה מאוד אגרסיבית אולי לקרוא לזה, עושה לעצמו מין סוג של וידוא הריגה, זאת אומרת, הוא גם לקח כדורים, הוא גם שתה אלכוהול, הוא גם מתם את הבית ושחרר גז, וגם מתם את הבית עם דלת חדשה של רב בריח שאי אפשר יהיה לפרוץ בקלות ולהציל אותו, וזה פשוט היה מטלטל לפגוש אדם שיש לו לכאורה עוד מאות שנים קדימה. אפילו 5 שנים זה תקופה לא קצרה. והוא הלך והחליט לעשות את זה.
אתה נוגע פה בנקודה בעיניי מאוד משמעותית, וזה באמת סוף החיים שלנו, שבעיניי תמוה לנסות להבין למה בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לשלוט הכי הרבה ולתכנן, ולעשות מזה פרויקט עם לוח זמנים, ולעמוד בלוח הזמנים ובתוכניות שלנו. ומשום מה דווקא סוף החיים, אנחנו בתרבות שלנו, המערבית, אני אקרא לזה בהכללה, בוחרים לתת לזה לקרות, לראות איך זה יקרה, והניסיון לצערי לא בדיוק מוכיח שזה תמיד עובד בצורה הנוחה והנעימה. ועדיין אנשים ממשיכים לאפשר לזה לקרות.
אני לא סתם לא פתחתי עם הנושא, אני חושב שכבר אפשר להבין מהסיפורים שסיפרנו ומהשיחה עד כאן, שהנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו באמת נקרא המתת חסד. המתת חסד זה נושא שמאוד מורכב בטרימינולוגיה, קודם כל אני חושב להגדיר מהו. אני חושב שבאנגלית זה נקרא דיין דיגניטי או יוטינזיה.
שזה גם כן, ביוונית זה פשוט מיטה טובה. גם דיין דיגניטי באנגלית זה התרגום הכנראה די מדויק של מיטה בכבוד.
קודם כל זה באמת בעיה שאני חווה אותה בתחומים נוספים של דרכו האחרונה של אדם, כי אם אני רוצה לתרגם מאמר מאנגלית לעברית, יש קושי לא פשוט. למשל, באנגלית יש שלושה מונחים שונים, קופין, קסקט ווולץ, שזה שלושה מונחים שונים לארונות קבורה מסוגים שונים, ובארץ תמיד אתה תשתמש באיזשהו מונח כללי כזה של ארון קבורה במקרה הטוב. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, אבל בעיניי זה פרספקטיבה מאוד טובה להבין את העולם המקצועי. יש לו אוצר מילים משלו או לא, וזה די מעיד על המקצועיות שמסתתרת מאחורי.
מקצועי וגם תרבותי. ההבדלים נכון, בתרבות נכון. הם מתרגמים ובאים גם מתוך השפה וההבדלים בשפה.
אז היא באמת הגדרה שמאוד מורכבת, והיא מכסה גם ויכוחים שמוסריים, רפואיים ותיאולוגיים. ואם ננסה להבין קודם כל את הצורך שגבר במאה ה-20 או בסוף המאה ה-20 לנושא, וזה חוצה תרבויות ומדינות, אז קודם כל זה התפתחות טכנולוגית של הרפואה ש... על שלל אמצעים שהם בעצם אמצעים מעריכי חיים. ומהמחצית השנייה של המאה הקודמת, כמות החולים שעברו להיות סיעודיים ותלותים גדלה והלכה. וזאת לאורך זמן, וחלקם כבר לא נמצא בהכרה או ללא יכולת לקבל החלטות עצמאיות, ובנוסף גם ללא אופק להחלמה או שיפור באיכות החיים. אז מחד, אלה שמצדדים בהמתת חסד, טוענים לזכות על גופם ועל נפשם, ומאידך, המצדדים בצד השני, טוענים שנטילת חיים יכולה להיות רק רצח או התאבדות, האסורים בחוק, ובהגדרות מוסריות, או תרבותיות, או דתיות. גם החוק הישראלי, חוק החולה הנוטה למות, מגדיר בברירת המחדל שלו, חזקה על אדם שהוא רוצה להוסיף לחיות, אלא אם כן הוכח אחרת. לא הוכח אחרת, מעבר לכל ספק סביר, יש לנטות לטובת הרצון להוסיף לחיות.
מעניין שאתה מצטט דווקא את סעיף 4 בחוק, כי סעיף 1 שמגדיר את מטרות החוק, כותב ככה. א', חוק זה בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות, תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים. סעיף ב' אומר, חוק זה מבוסס על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועל עקרונות יסוד בתחום המוסר, האתיקה והדת. ובניתוח של משפטנים שקראתי לאחרונה, הם מתייחסים באמת לאותו סעיף 4 שאותו אתה ציטטת, והם טוענים שזה דווקא האינדיקציה לניצחון של הערכים היהודיים על הדמוקרטיים בחוק הזה.
אתה אומר, כמו בהרבה ערכים אחרים, היה איזשהו שוויון, איזושהי פשרה, שמישהו קיבל את החצי הקטן הגדול. במרכאות והחצי הגדול, כן. אני רוצה למען הגילוי הנאות להגיד שאני מכיר את מאיר מזה מספר שנים, בתור לקוח, שלאיך הוא הגיע להיות לקוח, זה חלק מנושא השיחה שתכף יעלה. אז מאיר, בוא תציג את עצמך.
שלום שוב, מאיר רוזנברג, כמו שהצגת, בן 50 וקצת, גרוש בזוגיות, שתי בנות ובת ובן של שרון זוגתי. אני עוסק בשיווק, בעיקר בתחום התעופה שממנו אני בא, טייס ברקע בחיל האוויר, בהמשך בתעופה האזרחית, בעיקר בארץ, אבל לא רק.
אז בוא נגיע אולי גם לקשר שלך לנושא.
אני בחיים שלי חוויתי בעצם שני אירועים משמעותיים של מפגש עם המוות, בגיל צעיר שתכף אני אפרט, ובגיל לאחרונה נקרא לזה. שני אירועים מאוד שונים, אולי אפילו שני קצוות של ספקטרום אם רוצים להסתכל על זה ככה. בגיל 20 וקצת, סוף שנות ה-80, אבא, זיכרונו לברכה, נהרג בפיגוע, תקופה שפיגועים היו עוד פחות פופולריים, היה אירוע מאוד משמעותי בהיבט הציבורי, אבל כמובן שאצלנו בהיבט האישי זה אירוע משנה חיים, אירוע שקורה מעכשיו לעכשיו, בלי שום מחנות, נקודת מפנה בחיים, כל מה שלפני וכל מה שאחרי לא דומים. ب בעצם מי שחווה את זה בצורה הכי קשה והכי משמעותית, ובעצם לאימא זה שינה את כל החיים. אימא מאותו רגע לא חזרה להיות אותו בן אדם, גם בהיבטים הנפשיים, גם בהיבטים הפיזיים, עברה כל מיני טלטלות שהשאירו אותה, קל לזה, פחות מתפקדת. אולי גם בהיבטים חברתיים אפשר לקרוא לזה, אבל אימא מאותו זמן לא חזרה לתפקד כמו שהייתה בן אדם, או כולנו היינו משפחה רגילה עד אותו רגע, ומאותו רגע זה סוג של אלמנות ואומללות שלוקחים אותה. ואתה יודע, אני לאחרונה חשבתי שאחד התיאורים המעניינים של מה שעבר על אימא, מצאתי אותו דווקא בקוהלת, בכמה פסוקים, או קהלת בכלל, העיסוק שלו במוות ובחיים ובמשמעויות ובאומללות ובשמחה. אבל הוא אומר שם, וסניתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש. ואחרי זה בעוד שני פסוקים הוא אומר, כי מה הווה לאדם בכל עמלו, וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש, כי כל ימיו מחאובים וחס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו. ואני חושב שזה מתאר, לי לפחות, עושה צמרמורת, לנסות לחוות איך עברה אימא את התקופות האלה.
זה שקיעה למלנכוליות, כמעט לדיכאון, שבעצם משפיע על מצב בריאותי.
כן, וגם ההפך, גם מצב בריאותי שמשפיע על מצב נפשי.
זאת אומרת, יש את שניהם שמזינים אחד את השני.
ובעצם אובדן רצון להמשיך לחיות במצב הזה. כמובן שזה הרבה יותר רחב, ואפשר לראות עליות וירידות וניסיונות להתאושש בצורה כזאת ואחרת, אבל היה ברור וזה גם היה בשיח שככה היא לא רוצה לחיות, ובטח ככל שהיא מתבגרת, ובאופן טבעי, כמו שאתה גם תיארת קודם, הגוף פחות ופחות נותן ומתפקד, וגם הנפש פחות ופחות. היה לה ברור שהיא ראתה מסביב אנשים שמזדקנים בצורות שהיא לא רוצה להגיע אליהם. כל מיני לא חי, לא מת, אנשים שעוד לא מתו, אבל גם הצורה שבה הם חיו בעיניי היא לא חיים. והיא מאוד הבהירה ומאוד הייתה ברורה, ככה אני לא רוצה להגיע. וכאן חזרנו לנקודה שאתה התחלת איתה, של הטריקיות הזאת של מתי זה השלב של רגע לפני, כי רגע אחרי כבר יהיה מאוחר מדי. ובן אדם שחווה התקפי לב ושבץ ששיתק אותו, יודע שבכל רגע זה יכול לבוא. חווה את זה שהרגע הבא יכול להיות הרגע שאחריו אין חזור. וזאת הייתה הוויה של ממש הרבה שנים שכך היא חיה.
מה זה הרבה שנים?
בסופו של דבר, מאז שאבא נהרג עד שאימא נפטרה, זה 30 שנה, שככה היא חיה, ככה חוותה. כמובן שלאורך השנים זה מידרדר, וזה הופך להיות יותר ויותר עוצמתי ומשמעותי בהוויה שלה.
בדרך כלל כשהורה אומר לילד, אני לא רוצה לסבול, וזה אנחנו מושכים בכתפיים ואומרים ברור, גם אני לא רוצה, אז מביאים איזו אמפתיה והזדהות, אבל לא לוקחים את זה גם יותר מדי ברצינות, לוקחים את זה כסוג של אמירה כללית. ומתישהו לפעמים אנחנו מבינים שהאדם בצד השני רציני ומתכוון לזה. יורד האסימון. מתי אצלך יורד האסימון הזה?
באיזשהו שלב אמא גילתה את זה שהיא מאוד התעסקה בזה, מאוד התעניינה, מאוד קראה, מאוד חיפשה, חיה את זה. ובאיזשהו שלב היא גילתה שאפשר לגמור את החיים בצורה מסודרת, לא בצורה אלימה כמו שקראת לזה, או אכזרית, או קשה, וזה תפס אותה, זה היה בשבילה איזה סוג של, בהוויה שלי, איזה קרש הצלה להאחז בו, ולדעת, אוקיי, יש איזה דרך, יש עם מי לדבר, יש מתי שאני ארצה לממש את זה, יש את הקשר הזה, ויצרה קשר באמת עם ארגון אקזיט בשוויץ. הפרוצדורה שלהם זה שהם מצמידים למי שיוצר איתם קשר סוג של חונך אישי, שם אנשים שעושים עבודה מאוד משמעותית ולא פשוטה, והסבירו לה את המשמעויות ווידאו שבאמת זה מה שהיא רוצה, וכך לאורך השנים היא הייתה איתם בקשר ברמה הפרקטית של מד מימנוי.
הארגון לא מקבל את זה כמובן מאליו שמישהו אומר אני רוצה לסיים את חיי, הוא
להפך.
מנסה לוודא שזה לא גחמה של רגע.
להפך, בהגדרה של הארגון, וגם אפשר לראות את זה כתוב בצורה מאוד מסודרת ומפורשת באתר האינטרנט שלהם, בהגדרה הם מסבירים שהחיים הם ערך עליון והוא חשוב, והם לא היו רוצים שאף בן אדם יגמור את החיים שלו. מצד שני, הם מבינים את זה שיש אנשים שחושבים, שתופסים את זה שבאיזשהו שלב נגמרים החיים, ו אז נכון לסיים אותם בצורה כזו או אחרת. ולאורך כל התהליך הם גם תומכים בבן אדם בלהבין באמת את הצורך שלו, וגם מסבירים לו כל הזמן שמבחינתם, בכל רגע עדיין חשוב ונכון לחיות, עד שהוא, הבן אדם עצמו, יוזם ואומר, זהו, זה הרגע שלי.
מתי זה היה שהבנת שהיא מרוצה? אתה זוכר מתי זה היה לפני כמה שנים, פחות או יותר?
מהיום, סדר גודל של כבר 15 שנה, מאז שהיא יצרה איתם קשר והסבירה לנו והדעה אותנו והראתה לנו את
כל... מי זה לנו? זה לא רק לך?
כן, אנחנו שני אחים, אח שלי יואב צעיר ממני בשנתיים, וזה בעצם המעגל האינטימי שאותו היא שיתפה בפרטים, ועוד מעגלים במשפחה יותר ופחות, אבל אנחנו, אותנו היא שיתפה בפרטים, והיה לה חשוב להראות לנו את זה, ולידע אותנו שאם חס וחלילה מצבה מדרדר, זה רצונה, וכמובן מילאה את התפסים של עמותת לילך על אי רצונה בזה שיעריכו את חייה באופן מלאכותי ושיחיו אותה במצבים כאלה ואחרים. ידעה אותנו איפה התיק עם המנוי לאקזיט ועם כל הטופסולוגיה הנדרשת.
וגם אחיך וגם אתה קיבלתם את זה באותו שלב?
תראה, יש רמות שונות ויש ניואנסים שונים. כמובן שמנסים לדבר ולהבין ולשאול ולהציע דרכים באופן טבעי לבן אדם, איך נכון יותר לחיות, איך כדאי לחיות, איך להכניס טעם לחייו, מה אנחנו מוכנים לעזור ולעשות ולהשתלב. והיא גם ניסתה פה ושם, וחזרה לאותו מקום של, לא, אני לא מוצאת את הטעם, ואני הולכת ומדרדרת, ומתישהו אני ארצה לממש את זה, ואני מצפה ומקווה שאתם תתמכו ותעזרו ותאפשרו, ולא תתנגדו ולא תהיו קשים, אבל אני אעשה את זה בכל מקרה.
היא הייתה מאוד נחושה.
מאוד ברורה, מאוד נחושה, ולאורך הרבה זמן. כן.
ושניכם קיבלתם וכיבדתם?
אני חושב שכן, בשורה התחתונה אפשר להגיד שכן, כל אחד עם הניואנסים שלו והקשיים שלו, וכמובן
זאת אומרת, לקח לכם זמן להשלים עם הרעיון, זה לא היה ביום הראשון.
אין פה יום ראשון, כי כל התהליך מאז בעצם שאמא התאלמנה נקרא לזה, ואנחנו התייתמנו באופן טבעי, זה תהליך שלם של הבנה, ובאיזשהו שלב גם מבחינתי לפחות איזושהי קבלה של העיקרון ושל הרעיון שבן אדם בשלב מסוים נגמרים לו החיים, ולמה לא לגמור את זה בצורה יפה, מכובדת, עם פרידה מסודרת, ולא, סליחה שאני אומר עם כל הכבוד, יש אנשים שנאלצו לעשות את זה בצורה שהייתה קשה גם להם וגם לסביבתם, וחבל, אפשר לעשות את זה פחות קשה.
היא פנתה ישירות או שאתם סייעתם לה?
מאוד הבהרנו את זה שאני אמרתי לה כמה פעמים, אני לא אעזור לך בזה, אני אתמוך, אני אפרגן, אבל גם כשהיא ביקשה ממני, תתקשר ותגיד וכולי, אמרתי, תשמעי, אני לא אקדם אותך אל המוות שלך, אני מכבד את הרצונות שלך, אבל זה משהו שאת חייבת לעשות אותו לבד, בעצמך, כמה שזה קשה. לא רק קשה ברמה הקונספטואלית שאנחנו מדברים עליה, כי זה אני חושב שפחות היה לה קשה, אבל טכנית לדבר עם חול וכולי, זה מבחינתי עוד איזה מסננת שמבדה את רמת הנחישות של הבן אדם, כי אם הוא נתמך ועוזרים לו וכולי, אולי אם הוא היה צריך לעשות את זה לבד, הוא היה ממשיך לחיות, ולא רציתי שיהיה מצב כזה. זה שיהיה מאוד ברור שזה את עושה ורק את עושה, אני אפרגן ואתמוך, אבל אני לא אעזור לך בזה. זה איזשהו קו שלי היה ברור והבהרתי אותו.
ואני מבין שאחיך חשב כמוך.
כן, בערך אנחנו מתואמים ועושים את אותו דבר, שוב בניואנסים כאלה ואחרים, אבל...
כן, אבל לא, זה נשמע גם הגיוני ונכון מכל הסיבות, כי אתה לא יכול אחר כך להיות עם מצפונך, אם אתה עשית, אבל זה יכול להתעורר של אולי...
כן, גם זו דרך להסתכל על זה.
זה נכון לחלוטין.
לפני 15 שנה, פלוס מינוס, היא גילתה את האפשרות הזאת, והתחילה להתכתב עם זה ברמה הפרקטית, ולעשות את הצעדים הפרקטיים הנדרשים, לעשות מנוי, לשלם דמי מנוי, להיות איתם בקשר, לשלוח להם את המסמכים וכולי. שוב, יש אנשים שיכולים לעשות את כל התהליך הבירוקרטי גם בחודשיים, ברמת נחישות כזאת או אחרת. מבחינתה זה לקח כמה שנים, שוב, אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים, אני חושב שזה גם נכון. לתת לזה את הקצב שלו ואת הזמן שלו ולא לדחוק, לא רק אנשים חיצוניים, גם היא בעצמה, לא לדחוק את המוות. והגיע השלב בעצם אחרי כמה שנים כאלה של התכתבות עם הנושא, גם בפרקטיקה וגם ברמה העקרונית, ששוב, אירועים ספציפיים, רפואיים ונקרא לזה קוגניטיביים, קטנים, לא שברמה קוגניטיבית היא לא תפקדה, אבל השלב הזה של להיכנס למונית ו... שנייה לא לדעת לאיזה כתובת להגיד לו לנסוע, וכל מיני דברים שהיו בשבילה סימנים של, רגע, עוד רגע אני כבר לא אוכל לבוא מדעת לעשות את זה, והתנאי הבסיסי לזה הוא כמובן לעשות את זה בצורה שבה פסיכולוגים, פסיכיאטרים בוחנים אותך ויודעים שאת בהכרה מלאה עושה את זה ולא מתוך איזשהו תשטוש או משהו אחר. והרגע הטריקי הזה מבחינתה הגיע, התארגנה, קבעה לעצמה תאריכים וכולי, קנתה כרטיסים והודיעה שזה מה שהיא עושה.
היא קנתה כרטיסים לטוס לבד?
בשלב שלפני קניית הכרטיסים היא התחילה לעדכן אותנו, ואז היה איזה פעילות משפחתית, אני אקרא לזה סוג של קמפיין משפחתי, של אנשים שבאו אליה ואמרו לה, לא, מה פתאום, ואנחנו אוהבים אותך, והחיים שלך טובים, ואנחנו נעזור לך, ואנחנו נהיה איתך. כולם עם כוונות טובות וכולם אנשים טובים, אני לרגע לא אומר משהו לא טוב.
כשאתה אומר קמפיין משפחתי, אתה מקווה לבני משפחה מהמעגל היותר רחב, לא שלך ושל אחיך בהכרח.
נכון, המעגלים שלה, אחיות שלה, ואחיינים שלה, ונכדים שלה, ובאמת אנשים אוהבים, ועם כוונות טובות, ועם רצון טוב, ובאמת עם כוונות שנעשה תורנות, ונהיה איתך, ואת לא תהיה בודדה, ונדאג לך, עם הרבה הצעות טובות, וברמה הנפשית, בהבנה שלי, היא לא עמדה בלחץ הזה, ובעצם ביטלה את הנסיעה. ולערכתי למחורת היא התחרתה, ראתה שהיא חוזרת לחיים האומללים שלה, וגם האנשים עם באמת כל הרצון הטוב, וגם אני וגם אח שלי, ורצינו לשנות את החיים שלנו, כל אחד בסוף חוזר לשגרה שלו. כל החיים שלי מלאים בכוונות של לעזור לכל מיני אנשים שאני רואה, בטח שאימא זה הדבר הכי קרוב, ובאמת הצלחתי לשנות דברים בשגרה שלי, אבל בסוף היא עם עצמה, ובסוף זה החיים הבודדים האלה, של לקום בבוקר ולחכות שמישהו יתקשר אליי, ושמישהו יתעניין בשלומי, ובאמת הרבה פרטים שקשה לדמיין כמה קשים החיים, עוד פעם, בתפיסתה הסובייקטיבית.
אז מתי הגיעה הנקודה שבו החליטה לטוס שוב?
ואז תקופה מסוימת אחרי זה, באמת היא, נקרא לזה, למדה את הלקח, והתארגנה בחשאיות על נסיעה נוספת, ובאמת, אם אני זוכר נכון, שבועיים, שלושה לפני, קראה לנו בשיא האינטימיות ליואב ולי, ואמרה לנו, זה התאריך שקבעתי, הפעם אני עושה את זה, אל תספרו לאף אחד, וגם אם תספרו, ואני מקווה שאתם תפרגנו לי את זה ותאפשרו לי את זה בצורה הזאת. אני בן אדם בחיים שלי בתפיסתי של לא לעשות דברים באסתר ולא להסתיר דברים מאנשים והכל פתוח ולהתמודד עם כל מה שקורה. ועוד יותר מזה באירוע כזה בתפיסתי, אני כשאני מדמיין את סופי כשיבוא, כשיתקרב יומי, אני הייתי רוצה כן להיפרד מהאנשים האהובים עליי בסביבתי. ואני חושב שהשיעור שלי, אחד השיעורים מהאירוע הזה, הוא לאפשר לבן אדם לעשות את הדברים בדרכו גם אם בתפיסתי היא פחות נכונה. וזה תהליך שעשיתי עם עצמי ואני עדיין עושה בעקבות האירוע הזה ובעקבות ההמשך שלו, של להבין את השוני בין האנשים, לאפשר לעשות דברים גם כשאני חושב שהם פחות נכונים. וזה מה שקרה, כלומר, ישבנו, דיברנו, עשינו כל אחד וביחד את ההתחבטויות שלו, ואמרתי ואמרנו, כן, תעשי את זה בדרכך שלך, אנחנו נפרגן ואנחנו נעשה את זה בדרכך.
החלטה קשה ואמיצה, אז אתם עולים על מטוס...
לפני עולים על מטוס, השלב שבו אמא בחרה גם כן בבחירתה מי יעלה איתה על המטוס, זה גם בעיניי אחד השלבים המשמעותיים בתהליך כזה. בכלל, זה תהליך שאני אישית חוויתי ולמדתי ממנו הרבה הרבה פרטים מאוד משמעותיים ברמה הנפשית, ההתארגנותית, החווייתית, שחשוב בעיניי לשים לב אליהם ו... להיות רגישים אליהם, אז אמא בחרה במקרה הספציפי הזה שהיא מזמינה להצטרף אליה לאירוע כזה את שנינו, יואב ואני, את שרון זוגתי, והיא פנתה גם לנכדים והציעה למי שגילאי 20 פלוס מינוס שרוצים וחשוב להם להצטרף, כל אחד עשה את השיקולים שלו ואת ההתלבטויות, ובסופו של דבר שתי נכדות, שתי הבנות שלי הצטרפו איתנו, יצאנו בעצם חמישתנו לנסיעה המשמעותית הזאת לשוויץ.
מה עובר לכם בראש בשבועיים האלה?
כן, תקופה מאוד משמעותית, מאוד אינטימית. אני חייב להודות שמבחינת תהליך פרידה, אני עשיתי אותו כבר במשך שנים. אני הבנתי, כמו שהבנת, כבר במשך כמה שנים ברמה שהולכת ומתקרבת, לזה שיהיה פה תהליך פרידה, שהוא יהיה מאוד הפוך מאיך שהיה עם אבא שלי, שנעלם בעצם בלי שום אפשרות להיפרד. לכאורה. ועשיתי עם עצמי תהליכים של מה אני רוצה מאמא, מה אני רוצה לדעת, איזה דברים אני ארצה פעם לשאול אותה, וזה הזמן לשאול כי לא יהיה אפשר לשאול אותה. כל מיני דברים מהסוג הזה שעשיתי במשך השנים האחרונות, ויותר ויותר בחודשים האחרונים, של שיחות איתה, של בקשות ממנה, של הרבה דברים אישיים ואינטימיים. וזה אולי מתעצם בשבועות האלה כשיש את ההבנה שזה באמת צ'אנס אחרון, עמדת הזדמנות אחרונה לחדד דברים ולדעת מה עוד רוצים להספיק ואיזה עוד חיבוק לקבל ואיזה עוד שיחה אינטימית לבקש. אני חושב שזה בעיניי המהות של הסוף התקופה הזאת.
הרגלי השינה המשונים של בקמינסטר פולר. פינה בחסות פנדה ZZZ, המשווקת מזרנים ומוצרי שינה מעולים, במחירים משתלמים במיוחד. תגידו, ברצינות, גם אתם חושבים ששינה זה בזבוז זמן? תחשבו כמה דברים היינו יכולים להספיק לעשות אם לא היינו מבזבזים שליש מהחיים שלנו בשכיבה עם עיניים עצומות. גם בקמינסטר פולר, אחד הממציאים הפורים והמרתקים של המאה ה-20, היה מתוסכל מהבזבוז הזה, אבל שלא כמוני וכמוכם, הוא החליט לעשות משהו בנידון. הוא פיתח שיטת שינה ייחודית שהעיקרון המנחה שלה היה לישון רק כשאתה עייף ולמשך לא יותר משעה או חצי שעה. פולר לא היה ישן בלילות כמונו. אם הוא היה קצת עייף באמצע היום, הוא היה נשכב, עוצם עיניים ותופס חרופ קצר. באופן זה, פולר היה מסוגל להסתדר עם שעתיים שינה בלבד בכל יום. הוא יישם את השיטה הייחודית שלו במשך שנתיים רצוף, ועל פי עדויות הסובבים אותו, לא רק שתפקד באופן מלא, אלא גם היה נמרץ ואנרגטי יותר מרוב האנשים שאיתם עבד. פולר, על פי העדויות, היה מסוגל להירדם בתוך שניות, עד כדי כך שמי שלא הכיר אותו, חשש שאולי הוא התעלף או סובל מהתקף כלשהו. בסופו של דבר, פולר נאלץ לוותר על שיטת השינה שלו ולחזור לשינה נורמלית בלילות. מדוע? לא בגלל בעיות בריאות כאלה ואחרות, אלא מכיוון ששותפיו העסקיים של פולר לא היו מוכנים להסתנכן לשעות השינה המשונות שלו. הם רצו אותו ער כשהם ערים, וזה הפריע לעבודה. אז אם אתם מרגישים קצת עייפים בצהריים בעבודה, אולי זה הגוף שלכם שמעוטט לכם שאתם צריכים לתפוס איזה שלף שטונדה קצר. ועל איזה מזרן תנמנמו את שנת היופי שלכם? גם כאן אני יכול לסייע לכם. בקרו באתר הבית של פנדה, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר, קרית או מצעים במחירים משתלמים במיוחד. לכל המוצרים יש תקופות ניסיון ומשלוחים והחזרות חינם. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
אני מנסה לדמיין ומאוד קשה לי, אני יודע שבכלל בהרבה רגעים שמישהו קרוב לך חווה משהו קשה, נגיד גילוי על מחלה סופנית, פגיעה בתאונה או משהו שהוא הופך אותו לנכה או דברים כאלה, מצד אחד בני המשפחה נורא רוצים להיות קרובים, נורא רוצים להיות שם, מצד שני חסרי אונים, אתה לא באמת יכול לעזור, אתה יכול לתמוך, אתה יכול להיות נוכח, אבל בזה נגמר את היכולת, אתה לא יכול להקל על כאבים, אתה לא יכול להקל על זה, ואני מנסה לדמיין מה עובר על כל אחד מבני המשפחה שתיארת, זאת אומרת, אתם גם בקשרים אחרים, זאת אומרת, גילאים אחרים, תובנות אחרות, כשאתה מקבל וחווה תהליך כמו שתיארת, אני יכול להזדהות איתו, ואני מנסה לחשוב פתאום על הילדות שלך, שהן צריכות להיות בנות 20 פלוס מינוס באותה תקופה, ואני אומר, איך אין חובות את זה? איך?
כן. תראה, קודם כל הם גדלו לתוך השיחות האלה, זה לא משפחה שלא מדברת על מוות, או לא חובה מוות, הם גדלו לתוך זה, הן נולדו מעט מאוד אחרי שאבי נפטר, הם גדלו עם החוויה הזאת של סבא שאיננו, ובהמשך גדלו עם סבתא שמדברת על זה שהיא רוצה לגמור את החיים, זה מאוד בחוויה ובשיחה. ונכון שהמימוש של זה, הפרקטיקה של זה, זה משהו ברמה אחרת. אנחנו משפחה, אני חייב להגיד תודות לאימא שזה היה בשבילה איזה ערך עליון שהיא גידלה אותנו וחינכה אותנו והקפידה עלינו, מאוד קרובה, מאוד אינטימית, מאוד חמה. ומאוד בשבועות האלה באמת יושבים ומשוחחים הרבה ומדברים הרבה על הפרטים ועל התחושות, ואימא של הבנות, אשתי לשעבר, גם כן בתוך התהליך ועוזרת להם ותומכת בדרכה שלה, ומתארגנים לזה שמלווים את אימא ומכבדים את בקשתה. תראה, בסוף הרי כולנו בדרך כזו או אחרת ניפרד מההורים שלנו, אז אם הורה מאפשר לי לעשות את הפרידה גם בצורה שטובה לו וגם בצורה שבהרבה היבטים בעיניו, בתפיסתו, טובה לו, וגם בהרבה היבטים מאפשרת איזושהי פרידה נכונה ומסודרת ומפורטת, זה סוג של בעיניי ברכה, עם הלכאורה כללה של מוות, אבל זה יהיה לכולם, זה לא שהיא בחרה למות ואחרים נשארים. כולם בסוף ייפרדו מהורים.
בתוך נקודות הקושל אתה מוצא את הנקודות אור שמחזקות בעצם את התהליך.
כולם בסוף ייפרדו מהורים, אז אם אפשר לעשות את זה יותר נכון, אני מברך. אם אפשר לברך על מוות.
אני תקוע עדיין בקטע הזה, כי אני מנסה להבין, אתה יודע, אני מנסה שחזר רגעים רגילים בחיים, אוקיי? שאתה פעם ראשונה רוצה לנסוע לחו"ל לטייל, או לעשות איזושהי חוויה. אתה בונה איזושהי מערכת ציפיות לחוויות, להתרגשות שהולכת להיות, ואתה עולה על המטוס, לקראת אותו טיול, ואתה באוויר, ובעצם שום דבר לא קורה, זאת לא חוויה, וזאת כבר החוויה, היא כבר התחילה, ואתה מנסה להקל ולהבין, או לבנות, או להגיד מה אני לוקח מזה כבר במטוס, לאסוף את החוויות, כי כבר בשדה אתה כבר מרגיש שאתה במקום אחר מאשר השגרה שלך, וקשה לי נורא לדמיין מה עובר לאדם שככה עולה עם אדם
שכזאת.
נורא קרוב לו, והולך להיפרד, ולהיות נוכח, בנקודה הזאת.
תראה, זו נקודה מאוד נכונה, ואני חושב שגם האנלוגיה שעשית היא מתארת את זה יפה, כי באמת זו נסיעה שמתארגנים וחושבים ומתכוננים, בעיקר נפשית, ובפועל הדברים קורים, וזה נכון כנראה לכל דבר בחיים, אבל בטח לחוויות כאלה משמעותיות, וזה נכון לכל המעגלים, כלומר גם אני, כשציפיתי לדברים מסוימים הם היו אחרת, ושוב, אני חושב שהניסיון, בעיקר בחוויה הנפשית שצברתי ובפרטים, וגם ברמה הארגונית, הוא כזה שאם מישהו פעם ירצה לעשות כזה דבר, רצוי לדעת מראש ולהיות מוכנים יותר לדברים שאנחנו חווינו בלי שאף אחד הכין אותנו להם. וכל אחד חווה את זה בדרכו, וכל אחד מתמודד, וכולנו שם כדי לתמוך אחד בשני. וגם האדם עצמו, גם במקרה הזה אמא, אני חושב שחוותה את זה בצורה, אני לא יודע כמה היא יכלה להבין ולתכנן את זה. בעיניי אולי הכותרת של מה קרה בימים האלה, בתקופה הזאת, ונגיע לזה אולי קצת יותר בהמשך ברמה יותר מפורטת, סוג של התכנסות לתוך עצמה, שבדיעבד אני יודע קצת יותר להסתכל וקצת יותר לומד וקצת מכיר עוד אירועים. אנשים בסוף חייהם, כשהם יודעים שהם הולכים, או בכלל בעלי חיים, לסוף חייהם, יש איזו התכנסות לתוך עצמך. וגם כאן זה אותו שיעור שדיברתי עליו קודם, מבחינתי, של לאפשר לבן אדם לעשות את זה בדרך שמאוד נכונה לו, גם אם היא לא הדרך שאני חשבתי שתהיה נכונה לי. אני ציפיתי לאירוע של פרידה ובאמת שיחות שהולכות ונהיות אינטימיות, ואמא היה לה איזה, שוב בדיעבד, אני מסתכל על זה, קצת את ההפך, קצת להתכנס לתוך עצמה, ופחות ופחות להיות אכפתית כלפי האנשים שמסביבה, למרות שזה אנשים שהיא הכי אהבה והכי היה אכפת לה מהם, בימים האחרונים ובשעות האחרונות שלה. אז כן, הדברים קורים,
נפתעת אותי, כי אנחנו לא דיברנו על הנקודה הזאת לפני, אבל כאילו, אם אני הייתי צריך לדמיין, אז באמת דמיינתי שיש המון שיחות אינטימיות, ובכי, וזה, ולא תיארתי עצמי את ההתכנסות הזאת.
גם אני.
אני יכול להבין אותה עכשיו שאתה אומר, אבל לא דמיינתי אותה עד לפני שנייה.
ושוב, אני לא בטוח שאפשר לעשות הכללה כזאת על כולם, יכול להיות שאנשים אחרים יחוו את זה בצורה אחרת, אבל זו החוויה שלי. ואני חושב שהיא תהיה אצל חלק מהאנשים.
אז אתם עולים על מטוס ונוחתים בשוויץ.
תראה, השלב הזה של באמת האקט שמביא את זה למימוש החלום, אני קורא לזה חלום שהיה לאמא של שנים, של להגיע בריאה לרגע הזה. נכון שהיה לה חלום של לא להתעורר בבוקר, אבל כנראה שהיא לא הייתה מספיק חולה נקרא לזה, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל החלום הזה לא התגשם, והיא הבינה שזהו, כל הסבל, היא כבר רואה אותו מאחוריה, הוא נגמר, היא מצליחה, לממש את מה שהיא כל כך הרבה זמן באמת רצתה, ושאפילו לא אפשרו לה לממש ברמה כזאת או אחרת, והיה איזו תחושה שלה, של יותר מהקלה, של סוף של סבל. לא יודע, אולי אני, האנלוגיה שעולה לי עכשיו זה, כשאנחנו מאוד מאוד חולים, ופתאום מתחיל טיפה לרדת החום, ומתחיל טיפה להיות יותר נעים, רואים את הסוף של זה, את התחילת התאוששות, אולי זה האנלוגיה שאני מצליח עכשיו לעשות לנושא הזה.
ובצד הטכני מה קורה? אתם נוחתים בשוויץ.
טכנית, התהליך הזה לוקח כמה ימים, ושוב, יש פה גם עניין אידיאולוגי, שבן אדם לא יבוא בצורה מאוד אמוציונלית וספונטנית ורגעית לעשות דבר כזה, נותנים לזה כמה ימים, נותנים לזה לשקוע, לוודא את הנחישות של הבן אדם, וגם בירוקרטית יש כמה תהליכים שצריך לעשות, שזה בעיקר לפגוש את האנשים באקזיט, שזה צוות של גם רופאים, גם פסיכולוגים, גם המלווה האישי שלה, שמראיינים אותה ופוגשים אותה ומוודאים שבאמת הרצון הוא מלא והוא ברור והוא לאורך זמן והוא בהכרה מלאה וכו', וגם ברמה המקצועית שלהם הם עושים, זו השפה שלי, אבל ברמה המקצועית שלהם הם עושים את העבודה, כך שזה תהליך שלוקח כמה ימים. ימים, אני אקרא לזה, מאוד משמעותיים אמוציונלית לכולם, כלומר, באמת פרידה במלוא מובן המילה, על כל המשמעויות שלה. יש רגעים מאוד עצובים, יש רגעים מאוד אינטימיים, יש שיחות מאוד אינטימיות, גם של אחד אל אחד וגם של פורומים יותר גדולים. יש רגעים שאנשים מסוימים רוצים להתבודד רגע ולהיות עם עצמם בעומס הרגשי הזה, ולוקחים לעצמם בין אם זה כמה דקות ובין אם זה כמה שעות, כל אחד מאיתנו בצורה כזאת או אחרת. יש רגעים משעשעים ומצחיקים ואירונים וציניים ושמחים וטעימים, כל אחד בדרכו, אמא מאוד אהבה אוכל ואוכל ספציפי. היה לה איזה זיכרון ילדות של רשת שוקולד, יסלחו לי השוויצרים אם אני לא מבטא את זה נכון, שפרונגלי, הם תמיד מתקנים אותי על הרוב.
אני בטח לא יודע לתקן אותך.
אז היה את הזיכרון הזה שהיא רצתה להראות לנו ולתת לנו את החוויה של ללכת ולטעום את השוקולד של שפרונגלי. לא יודע אם זה בדיוק עמד בציפיות ובחוויות ובזיכרונות, אבל זה פחות משנה. אבל באמת לאפשר לה להגשים איזה כמה רגעים מאוד אישיים ואינטימיים שלה. וגם אנחנו...
ממש סגירת מעגל עם, עם, עם רגשות או עם טעמים, ריחות של ילדות.
במקרה שלנו, כי אמא גדלה קצת בשוויץ בשנים הראשונות של בית הספר היסודי, אז בשבילה זה היה סוג כזה, אבל היא לא באמת, בתפיסה שלי ובהסתכלות שלי, הייתה פנויה רגשית להתעסק עם זה, אלא קצת לגעת בזה פה ושם. מה שרציתי לתאר או לנסות להמחיש זה שזה לא סוג של נסיעה, של חוויה, של ימים, של שקיעה בעצב שאנחנו רגילים אליו אולי כשחווים מוות של בן משפחה קרוב. אם אני מנסה לחשוב על זה, אולי זה מהמקום שבדרך כלל מוות הולך אצלנו ביחד עם מחלות, עם דעיכה, עם מצבים קשים ועצובים, גם פיזית וגם נפשית. אמא הצליחה לעשות את זה רגע לפני. ולכן אני חושב שהיה שם תערובת של רגשות ושל חוויות. למשל, באיזשהו שלב, המלון שהיינו בו היה ממש מעל הנהר, אז ירדנו ללכת לאורך הנהר וראינו אנשים ששוחים בנהר, ואמא אמרה, קחו, תפרגנו לעצמכם, שזה כאילו אתה אומר לעצמך, רגע, מה, אמא הולכת למות מחרתיים, מה אני קופץ לנהר ושוחה? ומצד שני, זה היה כנראה נכון, היא ישבה והיא נהנתה בלראות אותנו שוחים בנהר, אז אתה צוחק ואתה בוכה ואתה מרגיש אידיוט ואתה מרגיש לא בסדר ואתה מרגיש בסדר, כי יש את כל התערובת הזאת באירוע כזה.
המון טלטלות.
כן, מאוד רכבת הרים רגשית. כן. כל הזמן להסתכל על עצמך ולהסתכל על אחרים ולמצוא את הבלנס של רגע אני תומך באח שלי ורגע הבת שלי תומכת בי ורגע אני עם עצמי ורגע אני עוד מנצל איזה זמן עם אימא לאיזה שיחה של כמה רגעים.
טוב, מאיר, קודם כל תודה רבה בינתיים עד עכשיו, אנחנו נאלץ לעשות פה הפסקה, ובפרק הבא אני בטוח שתספר לנו, אני לפחות כבר מחכה לפרק הבא לשמוע את ההמשך, כי זה
אני יודע
מסקרן. אז תודה קודם כל למאיר רוזנברג על סיפורו המרגש.
תודה אלון.
תודה לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי של עושים היסטוריה, לדני תימור, המנהל העסקי, ונשתמע בפעם הבאה.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!